שלום ענבר איתן גולדשטיין.
שלום שאול אדרת, ותודה רבה שהצטרפתם אלינו לשוק ההון בקטנה, הפודקאסט שסוקר בקצרה את הסוגיות הכי מעניינות בשוק ההון שלנו. אנחנו עורכי דין בתחום המסחרי, מלווים חברות שנסחרות בבורסה בתל אביב ובבורסה בחול, מתעסקים בשוק ההון ובדיני תאגידים, ואנחנו כאן כדי להפגיש אתכם עם הדילמות, השאלות והתהיות שאנחנו נתקלים בהן.
אז האמת היא שלא באנו לדבר על העבודה שלנו, אבל כן, במסגרת העבודה שלנו אנחנו נתקלים בהרבה מאוד חברות, בצמתים שונים של החיים שלהם. אנחנו נתקלים באמת במגוון רחב של החברה הישראלית, בין אם זה חברות ענק שיושבות פה ענק בסדר הגודל הישראלי, חברות אולד סקול, תעשייה, ועד ההייטק הצומח והצעיר והתוסס. אנחנו באמת מלווים אותם במגוון החלטות שיש להם ובמגוון שאלות שיש להם.
אז בפודקאסט שלנו אנחנו נדבר על הסיפור הלא יאמן של אליזבת הולמס ועונת משקיעים מטורפת. אנחנו נדבר גם על קריפטו והבלוקצ'יין ועל NFT ומה שביניהם. נדבר גם על למה נשים לא נמצאות בתפקידי מפתח בשוק הישראלי, או נמצאות, או כמעט ולא נמצאות, ואיך תכלס משקיעים בשוק ההון הישראלי. אבל היום אנחנו נתחיל עם אחת הדמויות הכי מסקרנות, הכי מעניינות, וגם אחת מהכי שנויות במחלוקת, אילון מאסק.
תכלס, לא הייתי רוצה להיות עורך הדין שלו, אבל אז זה עוד מעט.
אז בשביל מי שיחידי הסגולה שעוד לא הכירו או שמעו את אילון מאסק, אני אקריא כמה עובדות טריוויה. אז אילון ריב מאסק נולד ב-1971 בדרום אפריקה, הוא המייסד, המנהל הכללי, מנהל הטכנולוגיות הראשי והמעצב הראשי של ספייסקס, הוא מנכ"ל וארכיטקט המוצר של טסלה, הוא המנכ"ל של The Boring Company ושל Neuralink, ובתחילת 2022 הוא גם הודיע שהוא מתכוון לקנות את הרשת החברתית טוויטר, הוא כבר הודיע שהוא לא יקנה את הרשת החברתית טוויטר, אבל זה עניין אחר, וב-2021 הוא הפך לראשונה לאיש העשיר בעולם, עם און שמוערך בלמעלה מ-200 מיליארד דולר, הוא נתפס כיזם שפטן, פורץ דרך, שהמטרה שלו היא לשנות את הדרך שבה אנחנו חיים, לשנות את האנושות.
כן, אז האמת היא שבעצם טוויטר מביא אותנו לסיפור שלנו היום, וזה ציוץ שאילון מאסק צייץ, הוא אחת הדמויות הכי בולטות בטוויטר, יש לו הרבה מאוד מיליונים של עוקבים בטוויטר, ובשנת 2018, כשהוא כמובן הזכרת המייסד והבעלים נקרא לזה של טסלה, למרות שבפועל הוא מחזיק בערך רק 10% היום מטסלה, אז בשנת 2018 הוא מצייץ בטוויטר שיש לו רצון להפוך אותה מחברה ציבורית לחברה פרטית, לקנות אותה בעצם, ואפילו יש לו את המימון לזה. בדיעבד, העובדות לא ממש התבררו, אנחנו עד היום לא יודעים אם באמת היה לו את המימון לזה, אם הוא חשב שזה רעיון טוב שהוא זורק לאוויר, אם הוא באמת רצה את זה, אם זה הייתה בדיחה, אם זה היה ניסוי, אולי הוא סתם היה באיזה טריפ רע, אבל רשות ניירות ערך האמריקאית, ה-SEC, זה הרגולטור שאחראי על חברות ציבוריות בארצות הברית, היא לא אהבה את הציוץ הזה, בלשון המעטה. היא חשבה שיש כאן הטעיה של הציבור, היא חשבה שזה לא הדרך לדווח על נושא כזה, והם תבעו אותו. בסופו של דבר הם החליטו להגיע להסדר בלי הודעה באשמה. בהסדר הזה אילון מאסק באופן אישי נדרש לשלם פיצוי של בערך 20 מיליון דולר, גם טסלה עצמה נדרשה לפיצוי בסכום דומה, ואולי הפרט הכי אקזוטי שם, ה-SEC דרשו שכל ציוץ של אילון מאסק שנוגע לטסלה, להתנהלות שלה, צריך לעבור מראש בדיקה ואישור של עורכי הדין של טסלה רגע לפני שהוא לוחץ את האנטר. זהו, האמת היא שאולי זה הנקודה שעד היום הכי כואבת לאילון מאסק, והוא אפילו ניסה לאחרונה לבטל את פסק הדין בדיוק בגלל הנושא הזה, הוא לא קיבל את מבוקשו, ושם אנחנו בעצם על הסיפור הזה אנחנו רוצים קצת להתעמק.
אז בוא תספר לנו מה מביא את ה-SEC להתעסק בציוץ של אדם פרטי, בטוויטר הפרטי שלו.
אז כך, שוק ההון הוא שוק שבעצם בנוי על כללים. כללי משחק, זה כמו כל משחק אחר שאפשר לחשוב עליהם, שאפשר לחשוב עליו, יש לו כללים ידועים שצריכים להיות שוויוניים כלפי כולם. אפילו אם ניקח כדורגל, אנחנו לא רוצים שקבוצת כדורגל אחת תהיה עשירה ככל שתהיה, יהיה לה זכות לשחק עם 12 שחקנים. אף אחד אחר לא ירצה לשחק נגד הקבוצה הזו. אז מאוד חשוב לנו שהכללים יהיו שוויוניים כלפי כולם אותם כללים, לא משנה איזה זכויות יש להם, כמה הם תרמו לעולם. ואנחנו גם רוצים שבעזרת הכללים האלה בעצם אנחנו רוצים להכניס יותר אנשים למשחק. ברגע שאנשים ידעו שכולם יכולים לשחק תחת אותם כללים, אז יותר אנשים ישחקו במשחק באמת. הקהל יגדל, הליגה תגדל, וכולם בסופו של דבר ירוויחו.
במילים אחרות, נגישות גבוהה למידע וכללי משחק ברורים מייצרים איזושהי ודאות. בן אדם רוצה לדעת שהוא על קרקע בטוחה, שהוא יודע מה שכל שאר האנשים יודעים כשהוא מקבל החלטה.
בדיוק, זאת אומרת, כאן זה אולי נקודה נוספת, זה לא רק שאני רוצה שכולם יהיו להם את אותם כללי משחק, אני רוצה שגם בעצם כולם יתחילו בנקודה שוויונית, כולם תהיה להם נגישות בזמן זהה למידע הזה. אם למשל באותו סיפור על טסלה, אם אני הייתי יודע שאלון מסק הולך לציית את זה והולך להגיד שהוא רוצה לקנות את טסלה, הייתי מניח כמו ברוב המקרים שקונים חברה שהוא הולך להציע לקנות אותה במחיר יותר גבוה ממחיר השוק שלה, ולכן היה משתלם לי, אם היה לי כסף פנוי באותו רגע, לרוץ מהר, לקנות מניות של טסלה כאילו בזול, לחכות את היום, יומיים, שבוע עד שהוא מצייץ את הציוץ הזה. המחיר עולה מיד, כי אנשים מצפים שהעסקה היא תהיה אמיתית. ואז אני מוכר ברווח. עשיתי סיבוב מהיר, מכה על כולם. עכשיו, אם הייתי מקבל את ההחלטה הזו על בסיס ניתוח עצמאי של השוק, הייתי קורא מה קורה את התמונה של מה קורה בעולם, מה מפריע לאלון מסק באיזושהי חברה ציבורית, הייתי מסתכל ואומר, יש כאן מחסומים, יש כאן עלויות שהן לא הגיוניות, ואם אני הייתי הוא, הייתי הופך אותה לחברה פרטית. אז זה לגיטימי, זה לגיטימי שאני מקבל החלטות מושכלות ומקדים את השוק בעזרת השכל שלי. אבל אם במקרה הייתי שומע אותו במעלית, מדבר על זה שזה הרעיון שלו, ועוד שעה הולך לצייץ את זה, זה כבר לא לגיטימי.
רק נוסיף שכל הנושא הזה של גילוי מידע לציבור, מלבד נושא הנגישות הגבוהה ושכל המידע יהיה בחוץ, גם נורא חשוב שהמידע שחברה מפרסמת יהיה המידע האמיתי וכל המידע החשוב. זאת אומרת, חברה לא יכולה לפרסם מידע שהוא מוטעה, כי בהגדרה זה מטעה, זה כמו שאמרת בהתחלה, גם אנחנו לא נכנסים כרגע לשאלה אם הציוץ של מס גם הביע כוונה אמיתית. זאת אומרת, באמת היה לו את הכסף ובאמת היה לו את המימון, אבל זה תנאי שהמידע שהוא מפרסם, אם הוא כבר מפרסם, יהיה אמיתי. אז איך אנחנו יוצרים נגישות גבוהה למידע?
בטוויטר, מה זאת אומרת?
כמעט. אז בגדול כל מדינה קובעת לעצמה את הכללים. אצלנו בישראל יש מערכת רשמית של המדינה, אלה אתרי ההפצה של הבורסה לניירות ערך ושל הרשות, אלה אתרי אינטרנט רגילים שלכולם יש גישה אליהם, וכולם יכולים להיכנס ולקרוא את הדיווחים של החברות. לגילוי הנאות נגיד שאני לא חושבת שלפני שהייתי עורכת דין שעוסקת בתחום שוק ההון, הכרתי את האתרים האלה, אני גם בספק אם חבריי, אפילו חבריי לתואר שלא עוסקים בתחום הזה בכלל נחשפו אליהם אי פעם, אבל אלה האתרים מפרסמים בהם את כל הדיווחים, הפורמטים של הדיווח הם פורמטים יחסית קבועים, זה תבניתי, וזה מה שמכונה דיווח מיידי. אותם חברות יכולות לפרסם גם PR'ים, קצת פחות מקובל בישראל, נהיה קצת יותר מקובל בשנים האחרונות, אבל הכלל הפשוט הוא שלא יכול להיות שב-PR, באיזשהו דיווח יחצני שמפרסם את החברה, יכללו מידע שהוא מידע מהותי, אמיתי, חשוב, שלא כללו אותו בדיווחים המיידיים.
אז זהו, אבל אנחנו לא מדברים רק על האתרים. קודם כל אני רוצה להזכיר, שבמדינת ישראל שלנו, סטארט-אפ ניישן, בשנת 2022, יש עדיין חוקים שמחייבים את החברות, בטח חברות ציבוריות, לפרסם הודעות בעיתונים. אני חייב להקריא לך ממש מתוך התקנות האלה. סעיף 1, נקבעה בחוק או לפיו חובת פרסום הודעה בעיתונים, תפורסם ההודעה בשני עיתונים יומיים לפחות בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בישראל בשפה העברית. לא, שלא יהיה ספק, לא מדובר לא בוויינט ולא בוואלה, הכוונה לעיתונים אולד סקול ממש כאלה מהנייר. אחר כך, סעיף 3 באותם תקנות קובע שאם נכתבה הוראה שמחייבת שהמודעה תהיה ברורה וקריאה, כלומר הם ממש מתייחסים לגודל של הפונט, ושלא יהיה לך ספק, כשאנחנו מדברים על עיתונים אולד סקול, אין שום חובה שזה יהיה לא בהארץ ולא בידיעות ולא בישראל היום. חברות הם יצור כלכלי, הם יבחרו את העיתון היומי המופץ הכי זול שהם יכולים, גם אם זה יהיה המודיע או הצופה. אבל נשים רגע את הרעיון הגאוני הזה של פרסום בעיתונים, ונגיד שבמדינת ישראל הפרסום הזה של מאסק בטוויטר הוא עצמו נחשב עבירה, כי כמו שאמרתי יש את אתרי ההפצה, והדרישה היא שפרסום של חברה ציבורית יהיה קודם כל באתרי ההפצה, לפני כל מדיה אחרת. ולא רק זה, אנחנו אפילו, אם במקרה, אפילו לא החברה יזמה, אלא התפרסמה כתבה בעיתון, אפילו תחקיר עיתונאי, החברה צפויה, ובהרבה מקרים נתקלנו בעבר, את ואני, שהם ממש מקבלים טלפון מרשות ניירות ערך שאומרת, שאומרים לחברה, בואי תגיבי לכתבה הזו שהייתה בעיתון.
השאלה אם המצב היום השתנה מספיק מבחינת הפלטפורמה, כדי שטוויטר תוכל להיות פלטפורמה מתאימה לדיווחים כאלה. מה היכולת של רגולטור לפקח על דיווחים כאלה?
אולי צריך בכלל להבין שאצלנו אין הבחנה בין סוגי הדיווחים. אז כל הדיווחים כולם בלי יוצא מן הכלל נכנסים לאותה קטגוריה, ולכן כולם בלי יוצא מן הכלל נכנסים תחת אותם כללים וחוקים ודרישות. אולי היה מקום להתחיל בהבחנה בין, נגיד לזה, נקרא לזה דיווחי PR או דיווחים על המהלך העסקים הרגיל של החברות, לבין דיווחים כספיים, ממש הדוחות הכספיים, ששם אני מקבל שצריך להיות הרבה יותר פיקוח והרבה יותר תבניתיות.
ואיך אתה עוקב אחרי דיווחים כאלה?
נכון שיש שפע של ציוצים, אבל גם בבורסה שלנו יש שפע של דיווחים. אם מישהו בכל זאת יחליט עכשיו לעשות פאוזה לפודקאסט שלנו, ללכת לאתר גוגל לחפש מאיה, להיכנס לאתר הדיווחים של הבורסה, הוא יראה שצף בלתי פוסק של דיווחים. אין לבן אדם יכולת אמיתית להסתכל באתר הזה וככה סתם מתוך עצמו לקבל איזשהם תובנות.
אם מישהו יהיה אבל לא רציונלי ויפסיק את הפודקאסט באמצע ולא יחכה לסופו וילך לחפש את המאיה, הוא ילך למאיה והוא יראה את החברות שמעניינות אותו, והוא יפעיל את מה שמכונה סוכן חכם ויגיד, אוקיי, אז יש שסף של דיווחים, אבל זה המידע שאני רוצה לקבל, זו החברה שמעניינת אותי. יש איזה פתרון?
כן, אבל הסוכן החכם זה באמת, זה כלי של אתר הדיווחים של הבורסה, שמאפשר לי להגיד, אני מבקש לקבל התראה על חברה מסוימת, או על חברות מסוימות, או על סוג דיווחים מסוים. איך אני מקבל את ההתראה, דרך אגב, באימייל. אותו דבר, אני יכול להחליט שאני עוקב בטוויטר אחרי החשבון של חברה מסוימת או חברות מסוימות. אולי אפילו אני אוכל דרך הטוויטר לקבל דווקא מידע יותר גדול על חברות דומות נוספות שלא הכרתי.
אני חושבת שכדי שנוכל בכלל לבחון את השימוש בפלטפורמות אחרות במקום אתרי הפצה, בוא נחזור שנייה להתחלה. בהתחלה כל הרעיון הזה של חובת גילוי התבסס על חלוקת נטלים. בעצם מה המחוקק אמר? המחוקק אמר, בעוד שבחברה פרטית יש מעט בעלי מניות, ואם הם רוצים מידע שילכו וישאלו, שילכו ויחפשו אותו. בחברה ציבורית יש כל כך הרבה בעלי מניות שזה לא יעיל שהם ילכו ויחפשו את המידע, יותר יעיל שהחברה תיקח את המידע, תיתן אותו לבעלי מניות בעצמה, היא זאת שתגיד מה חשוב, היא תיתן את המידע, וככה גם נאפשר כניסה לאנשים קצת פחות מתוחכמים, למשקיעים פחות מתוחכמים, להשקיע באותה חברה. אז בעצם כל הרעיון סביב החובות גילוי האלה מתחיל ונגמר ביעילות.
תראי, את דיברת עכשיו על יעיל ועל ממשלה במשפט אחד. אני לא חושב בהגדרה שמערכת שהמדינה מפתחת היא מערכת יעילה. אני חושב שהשוק יודע לפתח מערכות הרבה יותר יעילות. האתר הפצה של רשות ניירות ערך אין לו בכלל אפליקציה, ולאתר ההפצה של הבורסה יש אפליקציה שלטעמי לפחות היא אפילו פחות נוחה מהאתר עצמו, מהאתר ווב שלהם. נוסיף על זה שאת ההתראות של הסוכן החכם אני יכול לקבל רק באימייל, אין לי איזה פוש-אפ, אין אפילו אס-אמסים לקבל את זה. על זה נוסיף את זה שהאתר דיווח עצמו, כלומר זה שהחברות נכנסות אליו להוציא את הדיווחים, הוא אתר שמבוסס על אקספלורר. גם היום בשנת 2022 שכבר אין אקספלורר, עושים לי מעקפים וכל מיני טיונים כדי שאני אוכל להמשיך להשתמש באקספלורר בשביל לדווח. כלומר, אני חושב שבי דפינישן המערכות האלה של המדינה הן פחות נגישות, הן פחות נוחות. אני חושב שטוויטר הוא הרבה יותר נוח. אני מאמין שאם אנחנו מתייחסים למונח הזה, גברת כהן מחדרה, הסיכוי שלה להשתמש או לדעת או להבין איך להשתמש בטוויטר הוא יותר גדול מאשר היכולת שלה להשתמש במערכות ההפצה. ואני חושב שהטייק שהיא יכולה לקבל מזה על החברות והמידע שהיא יכולה לאגור הוא הרבה יותר טוב. אנחנו לא נמצאים ב-2020 או 1990 כשאז פיתחו את העקרונות האלה בארץ ואת הדרישות האלה לגילוי, שאז אולי באמת הנגישות שלנו למידע הייתה שונה ולאף אחד לא היה סמארטפון בכיס. היום אנחנו נמצאים 20-30 שנה קדימה, אבל החוק נשאר מאחור.
אני מסכימה עם מה שאתה אומר, אבל אני כן רוצה לאתגר את זה משני טיעונים. אחד, הדיווחים במאיה בסוף הם כן דיווחים תבניתיים שמאפשרים לוודא לפחות באופן בסיסי שכל המידע שחשבו שהוא מהותי, אני לא נכנסת לשאלה אם זה באמת מידע זה המידע המהותי, אבל שמישהו חשב שזה המידע המהותי כן יחלל בדיווחים האלה. והדבר השני, וזה הקושי שיש עם טוויטר אבל בגדול עם כל רשת חברתית, זה שבסוף אלה רשתות שעובדות על אלגוריתם שמקדם מידע מסוים על פני מידע אחר, בין השאר גם על בסיס מילות מפתח, וזה איזשהו פתח לעיוות מסוים.
אני מסכים, התוכנות, האפליקציות האלה, הן ניתנות אולי לאיזושהי מניפולציה מסוימת, בגלל זה גם אני חושב שאפשר לעשות את ההפרדה, ולדבר בנפרד על דיווחים עסקיים, ומצד שני על הדיווחים הכספיים הנוקשים, ששם עדיין צריך לשמור באמת על כללים נוקשים, שם יש היגיון. אנחנו בשנת 2022 עדיין מדברים על דיווחים, על תקנות שמדברות באיזה שעה אתה צריך לדווח, נודע לך עד השעה 5 בערב, אתה צריך לדווח למחרת עד 9:30 בבוקר, ממש כללים כאלה. שוב, זה כללים שהתבססו ונולדו עם תפיסה של נגישות אחרת למידע. אנחנו נמצאים בשנה אחרת, ביכולות של הציבור, של הכימונאים, של המשקיעים, אנחנו, יכולות אחרות, וצריך להתאים את הכללים.
נקודה נוספת שלא התייחסנו אליה בסיפור של טסלה, ואולי דווקא מצדיקה את מה שאתה אומר, שאול, זה שטסלה עצמה אמרה למשקיעים, אתם מוזמנים ללכת ולקרוא את הציוצים של אילון מאסק. זאת אומרת, היא יוצרת בעצמה איזושהי לגיטימציה לפלטפורמה של טוויטר, כערוץ שיווק שלה, של טסלה, שהוא ערוץ שיווק ללא עלות, אבל היא גם לא לוקחת אחריות. היא לא לוקחת אחריות על מה שכתוב שם, עד שבאה אותה החלטה של ה-SEC ואמרה לעורכי הדין של טסלה, אתם חייבים לבדוק את המידע.
כן, האמת היא שכאן זה בדיוק המקום שמתשתש הגבול בין האישי לבין העסקי. כלומר, טסלה תשתשה ואמרה, או יותר נכון, אילון מאסק לקח על עצמו להיות איש השיווק של טסלה, תקציב השיווק המלא של טסלה זה הוא, והוא החליט שהוא מערבב את זה בתוך החשבון האישי הפרטי שלו, וזה גם למה אני בעצם לא הייתי רוצה להיות עורך הדין שלו, כי כאן אנחנו נכנסים למקום שבו צריך לשבת עורך דין ולהגיד לו, עכשיו זה ציוץ פרטי שלך, או עכשיו זה ציוץ בכובע שלך כמנכ״ל טסלה, ששם אני מחליט בשבילך. אילון מאסק צריך להכיר אותו בשביל לדעת שהוא סוג של ליברטן, הוא מאוד פועל למען זכויות הפרט, הוא מאמין גדול בחופש הדיבור, ולבוא ולהגיד לו, רגע, לפני שאתה לוחץ אנטר בחשבון הפרטי שלך, הממשלה מכריחה אותך לעבור דרכי עורך הדין, ולעצור ולהסתכל על מה שאתה כותב, ולתת לך גיידליינס, ואולי למחוק לך חלק מהמילים, אני לא הייתי רוצה להסתבך עם האיש הזה במקום הזה.
כן, אני שומעת את מה שאתה אומר. אני אקנה, אם אילון מאסק מתקשר ואומר, בואו, תהיו עורכי הדין שלי, אנחנו נוסעים. הוא לא. הוא שואל ברעיונות עבודה על נקודות ציון על הגלובוס, אז צריך להתאמן לפני.
מה קצת גיאוגרפיה.
בדיוק. תראה, אני חושבת שזה גם מתחבר למה שאמרת, כי בעצם זה בדיוק המקום שבו מתשתש הגבול, וזה מעלה שאלה האם דווקא הטלת אחריות על אותן פלטפורמות על החברות תגרום לזה שהם לא יתנערו מהאחריות שלהם לבקר את אותם ציוצים שמתפרסמים ממילא.
נכון. אבל עדיין, אני חושב שבעצם כל הכללים האלה, המקור שלהם הוא באיזושהי תפיסה פטרנליסטית, שאולי קצת המקום שלה להשתנות היום. התפיסה הייתה במקורה שאנחנו המחוקק, אנחנו הרגולטור, נגיד לאנשים מה טוב, מה נכון, מה הם צריכים לקבל בשביל לקבל החלטות מושכלות. אני לא חושב שאם נסתכל מבחינה סטטיסטית היום, כמה מציבור הכימונאים, את ואני, שמשקיעים בחברות פה בבורסה בתל אביב, מקבלים את ההחלטות שלהם על סמך הדיווחים הפומביים של החברות. יש לזה איזשהו משקל, אני רק חושב שהמשקל של זה הוא הרבה יותר נמוך ממה שהרגולטור או המחוקק חושבים. אני חושב שכשאני אשקיע בחברה, אני הרבה יותר אסתכל מה הגופים הגדולים, המוסדיים, חברות הביטוח, קופות הגמל והפנסיה, איך הן מסתכלות על החברה הזו, מתי הן נכנסות פנימה, מתי הן בורחות החוצה, כי הן מפעילות אנליסטים, להם יש כסף לסקור בני אדם, שזה התפקיד שלהם, ללמוד את החברה, להבין אותה, להבין את מארג היחסים של החברה, את העולם שבו היא חיה, את הטכנולוגיה שלה, את המתחרות שלה, ולהחליט אז אם נכון להשקיע או לא נכון להשקיע. ובמקרה כזה, אז אני אומר, אז למה אני צריך לדאוג לחברות הביטוח? למה אני צריך להקל עליהם? למה אני צריך לחסוך להם עבודה? יש להם אנליסטים שיעבדו. אני חושב שהכללים האלה בסופו של דבר הם משיתים עלויות על המשק כולו. גם חברות ענק כמו נייס וטבע וגם החברות בתחתית הבורסה הישראלית עם שווי השוק הכי נמוך, הן משקיעות את אותם משאבים בכללי הדיווח, והן צריכות להפעיל את אותם עורכי דין ואת אותם מזכירי חברה ואת אותם כללים בשביל הדיווחים. והעלות הזו היא בסוף עלות לא מבוטלת שמתגלגלת אלינו לשוק. אפשר לחשוב על שיטה אחרת שאומרת, בואו נעלים את מרבית החוקים ואת מרבית הדרישות הנוקשות בנושא הזה, אבל מצד שני נגביר הרבה יותר את האכיפה. כלומר, אנחנו לא ניכנס לכם לקרביים על מתי אתם חייבים לדווח ואיך לדווח. אבל אם אנחנו נתפוס חברה שלא דיווחה משהו מהותי כשהיא הייתה צריכה לדווח וישבה על הסוד הזה במרכאות, אז אנחנו ניכנס בה, אז אנחנו ניכנס בכל הכוח שיש למדינה, נשית עליה כנסות ועיצומים כספיים של מיליונים, עשרות מיליונים, אולי אפילו יותר מזה, כדי שכולם יראו ויראו.
לאנישה כזו, יש נטייה קצת להישחק, ולא לשמש כהרתעה מספקת לאורך זמן. תשמע, אני קצת חלוקה עליך במקום הזה, אני חושבת שחובות דיווח הן כן חשובות. אני לא יודעת להעריך כמה מהמשקיעים באמת שמשקיעים בבורסה, פותחים את המאיה וקוראים את הדיווחים ומקבלים החלטות השקעה על בסיס זה. אני באמת לא יודעת להעריך. אני כן חושבת שזה טוב שיהיו חובות דיווח, אבל אני גם כן מסכימה שיש משהו בפלטפורמה הקיימת שהוא פשוט לא מתכתב עם המציאות, כי התפקיד של המשפט זה לא רק לייצר את המציאות, התפקיד של המשפט הרבה פעמים זה להסדיר אותה, והמציאות היום היא שיש נגישות מאוד מאוד גבוהה למידע, יש פלטפורמות ורשתות חברתיות שבהן אפשר למסור את אותו מידע, עושים את זה בפועל, אילון מסק הוא רק דוגמה, יש הרבה מאוד חברות שמפרסמות מידע באופן הזה, והגיע הזמן שהמחוקק גם בישראל ולא רק, ישאל את עצמו איך הוא מתאים את המשפט למציאות בפועל. תודה רבה שאול הדרך.
תודה רבה, עם ברית אנדולשטיין.